כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות עם יעל גלזר.
שלום, כאן יעל גלזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה, והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום יש לנו כאן אורחת פשוט מהממת, את אירה חרקובסקי דותן.
נכון, אמרת ממש נכון,
כן?
שזה ממש מפתיע.
שהיא גם נקראת אירה הוק?
אירה הוק, שזה בעצם אי רחוק בים.
ואירה היא מומחית לאינסטגרם לעסקים, מרצה, מייעצת, מלמדת, מלווה עסקים וחברות בבניית אסטרטגיה תוכן ברשת האינסטגרם. היא אימא לאלמה ורומי שתמיד מוצאת זמן לקפה ללא מאפה, ומתנהלת בעולם כאילו יש לה 48 שעות ביממה לפחות. חמישה דברים שאתם לא יודעים על אירה. אחד, היא עלתה לארץ כשהייתה בת 10, והמילה היחידה שהיא ידעה בעברית היא...
שלום.
היא נכנסה לכיתה ד' בלי ללמוד באולפן. הדבר השני הוא שהיא נגנה 9 שנים בפסנתר, עבדה 10 שנים כמהנדסת בבנק, למדה צורפות בשביל הנפש תוך כדי העבודה בבנק, והיא רואה מספרים ואותיות בצבעים. את זה לא הבנתי לגמרי.
אז זאת התופעה המעניינת שאני גיליתי על עצמי בגיל 20, והייתי בטוחה שכל האנשים רואים את אותו הדבר. יש לזה שם, אני חושב, אני לא רוצה להתבלבל, קוראים לזה, אם אני לא טועה, סינתזיה, אוקיי? סינסטזיה, תודה עומר, אוקיי? סינסטזיה זה בעצם השם, ובעצם אני רואה כל מספר, לכל מספר יש צבע, ולכל אותיות בכל השפות יש צבע. והייתי בטוחה שכולם ככה.
וואו.
כן, ואז גיליתי שלא, ואמרתי, וואלה, יש משהו מוזר פה ומגניב, וסבבה, זורמת עם זה, ויש כנראה לזה איזשהו הקשר לכך שאני עושה דברים שהם ויזואליים, אז גם הראייה הזאת של הצבעים כנראה חלק מזה.
אז פגשתי אותך באינסטגרם ממש לפני כמה חודשים, וראיתי את העבודה המדהימה שאת עושה שם, והצטרפתי לקהילה בפייסבוק, ולאט לאט גיליתי שאשכרה אינסטגרם זה דבר רציני שכדאי להתחיל להיכנס אליו.
נכון, זו פלטפורמה מדהימה שאני נמצאת בה מאז 2011, עברתי אותה את כל הגלגולים שקרו בה, שבהתחלה הייתה הכי פלטפורמה לצילום סלפי רגליים חתולים, רק לקשרים חברתיים, והיום זה במקום אחר לגמרי, זו פלטפורמה גם לעסקים, יש בה המון פוטנציאל לעסקים קטנים, בינונים, שרוצים לבנות את עצמם בלי לפעמים להשקיע שקל, אוקיי? אנחנו יכולים בעזרת תוכן יצירתי ומעניין, תוכן שנותן ערך לקהל אמיתי שלנו, שאנחנו רוצים להביא לפרופיל, לבנות את השם שלנו, וזה מה שאני עשיתי, וראיתי שזה עובד, וזה בין היתר מה שאני מלמדת, גם בקהילה שלי, בקהילת אינסטגרם ישראל קומיוניטי המאממת, שכולם מוזמנים אליה, שאני לא מנהלת אותה לבד, יש מנהלים מדהימים שעובדים ביחד איתי, וראיתי שיש לנו משטר סובייטי שם.
ראיתי, זה מאוד מרשים.
אז זהו, אז יש לנו גם משטר שם שבאמת, שהוא הכל ברוח טובה, אבל הכל מאוד מסודר, ויש... השטג יומי, בטח אני מדברת סינית לחלק מהמאזינים פה.
את לא, אנחנו נכנסים, we are catching up, את יודעת, 2011 זה לפני המון זמן, אני יש לי היסטוריה קצת פחות עמוקה בתוך האינסטגרם, אבל בשנה האחרונה החלטתי שאני מעלה הילוך, ואז נכנסתי לקהילה, וגיליתי את ההשטג היומי, ושהוא פשוט מתנה, כי דרכו למדתי שיש עוד המון אנשים יפים ומעניינים לעקוב אחריהם, ושהם יכולים לעקוב אחריי. ואחד הדברים שקרו לי בשנה האחרונה, זה שהגברתי קצב. ואמרתי, אוקיי, אני אכנס לאינסטגרם, בטח אינסטגרם תהפוך להיות מתישהו בישראל, כמו מה שפייסבוק הייתה. ועד לפני שנה-שנתיים הרגשתי שאינסטגרם לא הייתה כל כך חזקה, ועדיין פייסבוק היה מאוד מאוד פעיל וכולי, ובשנה האחרונה ממש הרגשתי האטה מסוימת בפייסבוק לטובת אינסטגרם.
אני מסכימה איתך, למרות שאני רואה את זה קצת אחרת, כי אני רואה את אינסטגרם כפלטפורמה משמעותית כבר הרבה שנים, היא פשוט שינתה את פניה. אבל זה שגילית אותה לאחרונה, בשנה האחרונה, זה אומר שבאמת יש לה עכשיו ערך לעסקים. אוקיי? לעסקים שעד אז לא הבינו, אוקיי, אם אני לא בתחום ויזואלי, מה יש לי לעשות שם, אז יש מה לעשות שם, כי כל העניין הוא זה פשוט לבנות את האסטרטגיה שמתאימה לך, שמבטאת אותך בתור בן אדם, בתור מותג, בעיקר אם אנחנו נותני שירות, okay, וזה מתחבר ביחד, ואז ברגע שיוצרים שם המקום משמעותי, זה לא משנה אם זה במילים, או שזה בשפה ויזואלית מהממת, כלומר, החוזקות שלנו, שבאות שם לידי ביטוי, אנחנו יכולים להביא את הקהל שבעצם יתעניין במה שאנחנו נותנים, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים, אינסטגרם זה מזמן לא רק ויז'ואל, שזה מה שיפה, אוקיי? כלומר, אם לך יש חוזקה במילים, ואת יכולה להעביר מסר מילולי, אז זה לגמרי המקום, אוקיי? ואז את מביאה קהל שמתעניין במה שיש לך להגיד, ואת יוצרת את השם שלך גם בפלטפורמה הזאת, ואז הם גם הופכים להיות לקוחות שלך, אוקיי? כלומר, זה מה שקורה באופן אותנטי וספונטני, גם לי וגם לעסקים שאני מלווה, כלומר, מי שמבין את זה.
אז את אומרת שלאט לאט נפתח מרחב בתוך אינסטגרם, שהוא גם קודם כל יכול לבוא לידי ביטוי בצורה מילולית,
נכון.
וגם יכול לבוא לידי ביטוי גם עבור עסקים, שזה דבר שהוא לאט לאט גם הולך ומתפתח. אני חושבת שמה שאני מדברת עליו, כי אני, לדעתי הפוסט הראשון שהעליתי שם היה באיזה 2015 או 2016, אבל לא ממש הקדשתי שם את המשאבים ואת האנרגיה בלנסות ולפצח ולהבין איך זה אשכרה עובד, והיה לי את הפחד הזה של להיכנס אוקיי, פייסבוק זה נורא מוכר וברור, אבל ללכת ולעשות עכשיו אינסטגרם ולהיכנס לעוד פלטפורמה, זה לוקח המון זמן ומשאבים, והאם זה יגדל או שזה יקרוס כמו טוויטר, או שבסופו של דבר לא תפס באותה מידה כמו פייסבוק בישראל. והשאלה שלי היום זה בתור עסק, איפה אתה אמור להיות? יש לך את הזמן, איקס הזמן ביום שאת יכולה להקדיש לרשתות החברתיות. איפה את ממליצה להיות?
אז אני אראה לעצמי ברגל עכשיו, סבבה. Okay. ואני אגיד דבר כזה, לכל עסק, בעיקר אם מדובר בעסקים קטנים, אם אנחנו רגע מדברים על עסקים קטנים, וזה בן אדם אחד, שזה המשאבים שלו, זה הזמן שלו, שאמור להתחלק על פני מספר פלטפורמות, על פני מספר מדיות בהם הוא רוצה להיות, אין סיבה להיות בכל מקום, אוקיי? כלומר, אם החוזקה של אותו בן אדם לא מתבטאת באינסטגרם, שלא יהיה שם. כי אני בעד שאנחנו נשקיע את המשאבים שלנו ב2-3 פלטפורמות שהן יהיו משמעותיות בשבילנו, אוקיי? שיבוא לנו בטוב שאנחנו נקום בבוקר ונרצה לעלות לשם פוסט, ונרצה לבדוק מה קורה שם ונרצה להיות שם, מאשר שנגיד, אוקיי, אנחנו חייבים אינסטגרם, חייבים פייסבוק, חייבים בלוג, חייבים א', ב', ג', ואז את תפסת מרובה, לא תפסת. אז בגלל זה אני אומרת, צריך להתנסות. יש אנשים שזה ממש תפס אותם אינסטגרם באופן ספציפי, וראו את היתרונות שיש לרשת, ויש לה יתרונות, אוקיי? זה יותר מיידי, התקשורת שם היא יותר כלילה, יותר קל לנו לעצור על תמונות, לקרוא את הטקסט ואז להגיב, כלומר, יש שם משהו שהוא פחות כבד מהמפלסת שיש בפייסבוק, עם המון המון תכנים שקופצים עלינו מכל מיני מקומות, אז באינסטגרם זה יותר כליל ויותר נגיש בעיניי, ויש אנשים שממש לא התחברו לזה, והם מנסים ומנסים וזה לא הולך, ואז אני אומרת להם, עזבו, לא בא לכם בטוב, אל תהיו שם, תבחרו את הפלטפורמות, שיש לכם שם ביטוי לחוזקות שלכם, ותתמידו בהם.
ולמה להיכנס לאינסטגרם? מה היא בעצם, מה אני יכולה להפיק מזה כבעלת עסק?
כבעלת עסק, קודם כל, סביר להניח שהקהל שלך נמצא שם. אוקיי, נתחיל בזה. יש בארץ כ3.5 מיליון חשבונות פעילים מדי יום. הגילאים של האנשים באינסטגרם צעירים יותר מאשר בפייסבוק, זה 70, מעל 70% הם עד גיל 35, אז צריך גם את זה לקחת בחשבון. כלומר, אם חשוב לך להגיע לקהל צומח, אוקיי, נקרא להם ככה, לקהל שנולד עם הטלפון ביד והוא מבין דיגיטל, והיום הם בני 20, אבל עוד עשור, הם יהיו קהל מאוד רלוונטי גם בשביל העסקים שלך, אז אם אנחנו מגדלים וגדלים ביחד איתם, יש לכך משמעות גם לאחר מכן. אבל אם את אומרת, אוקיי, אני פונה לגיל השלישי, אז סבבה, אל תהיי באינסטגרם. אז זה דבר ראשון, הקהל נמצא שם. יש שם משהו כליל יותר, מיידי יותר, יש שם האפשרות להתבטא באופן ויזואלי, ולכתוב טקסט קצר, או להפך, להגיד, אוקיי, אני ממש עושה מהאינסטגרם בלוג אישי או מקצועי, וזה המקום שלי לביטוי עצמי שהוא רחב יותר, ואז גם שם, בצורה כזאת, אפשר להביא קהל שמתעניין דווקא בצורה הזאת, אוקיי? כלומר, זה נותן לנו מקום רחב לביטוי עצמי, ולהצגה של היכולות שלנו, וזה לא מצריך השקעה כספית, אוקיי? זה חשוב להגיד את זה, כי בעצם זו פלטפורמה שאנחנו משתמשים בה באופן חינמי. אוקיי? כלומר, אנחנו באמת, אנחנו יכולים לעשות פרסום ממומן, אבל אנחנו לא חייבים. אנחנו לגמרי יכולים להתנהל באופן אורגני, ולגרום לפרופיל שלנו לגדול לכדי מותג, בלי שהשקענו שקל. זה לא כמו פרופיל עסקי בפייסבוק, נכון להיום, ששם החשיפה, אם אתה לא מקדם את הפוסטים, היא מאוד נמוכה. באינסטגרם זה עדיין לא ככה.
איך אני יכולה להגדיל את כמות העוקבים שלי?
ליצור תוכן מעניין. אוקיי? דבר ראשון, אינסטגרם עומדת על שתי רגליים. זה תוכן מעניין שנותן ערך אמיתי לקהל שמעניין אותך. אוקיי? זה לא אמור לעניין אותך להביא את כל ה3.5 מיליון משתמשים לחשבון שלך. את צריכה ליצור מקום שיעניין את הנישה שאת מתעניינת בה, שזה הקהל אליהם את מדברת, אוקיי? אז ליצור תוכן שמעניין אותם ומבטא אותך שהוא אותנטי בשבילך, זה דבר ראשון. והדבר השני, אמרתי שתי רגליים, זו אינטראקציה חברתית. כלומר, גם אם תעלי את הפוסט הכי מהמם כל יום ותתני המון ערך, אבל את לא תהיי שם בעצמך בשביל לפרגן, בשביל ליצור אינטראקציה עם פרופילים מהתחום שלך, או פרופילים של, של אנשים שאת רוצה להביא אותם אלייך, או במינימום להגיב ולעשות לייקים, אז את לא תמצאי אפילו 50% מהפוטנציאל, ועל זה דרך אגב רוב האנשים נופלים. כי זה לא מספיק הכלל או תמונות, צריך גם להיות, להתנהל בצורה שהיא חברתית, כי זאת רשת חברתית. אז אם בפייסבוק אני יכולה להרשות לעצמי להעלות תמונה בפעם בכמה ימים, או איזשהו פוסט, ולא להיות שם, אוקיי, אם אני לא רוצה, אז באינסטגרם כשאני מעלה פוסט, זה הסוד אגב, אני נמצאת שם. כשאני מעלה פוסט, השעה הראשונה שהפוסט באוויר, זה המאני טיים. אני נכנסת, אני בעצמי יוצרת אינטראקציה, אני מגיבה לאנשים שאני עוקבת אחריהם, אני נכנסת להשטגים, ששם נמצא קהל פוטנציאלי בשבילי, ואני...
של ההשטגים שהעלית בפוסט שלך?
כן, גם להשטגים שהעליתי בפוסט שלי, וגם כאלה שאולי לא קשורים לתמונה שהעליתי, אבל אני מזהה שהקהל שלי מתעניין בהם.
זאת אומרת, שאם בשעה הראשונה שהעלית את הפוסט, את מגיבה לאנשים אחרים שלא הגיבו לתמונה שלך, זה ימשוך אותם גם אלייך?
כן, זה כאילו יש בזה עוד הרבה מעבר, כן? כלומר, זה צריך להיות קהל שהוא רלוונטי, זה צריך להיות, את צריכה להיות עם תמונת פרופיל שמושכת את העין, אחרת הם לא יעצרו על הלייק שעשית, אוקיי? אבל באמת הדבר הכי חשוב, שכשאת מעלה תמונה, זה הזמן שאת משקיעה עכשיו ברשת. את עוברת על הפיד, את עושה לייקים, את מגיבה, את נכנסת להשטגים, את מוצאת אנשים חדשים שיכולים להתעניין, את מגיבה למי שמגיב לך, אוקיי? כלומר, את נמצאת שם בשביל ליצור שיח, את כותבת תגובות מעבר לוואו מהממת, אלא משהו שהוא באמת משמעותי יותר, וככה את יוצרת את המקום שהוא אז, נותן ערך, ויוצר עניין.
אז כמה זמן את ביום את באינסטגרם?
אני, זה לא דוגמה טובה.
גלי לנו.
בן אדם נורמטיבי.
בן אדם נורמטיבי.
בן אדם נורמטיבי, לא, באמת עכשיו, אבל כאילו, אני אומרת כזה דבר. אפשר לעלות בשבוע 3 פוסטים, שזה בסדר גמור, וכל פעם שהפוסט באוויר להיות שם שעה, אוקיי? שעה ביום זה משהו שאומנם זה לא המון, אבל זה בהחלט יכול לתת ערך לפרופיל ולהגדיל אותו לאורך זמן. ואם נתפסים בזה, כלומר, אם נכנסים, אז גם את תרצי להיות שם גם מעבר. אז גם אם תהיי עכשיו חצי שעה בזמן שהתמונה עולה, ותחזרי אחר כך לעוד סבב, ותראי דברים שמעניינים אותך, וזה ייתן לך השראה, ואת תרצי להגיב באמת, את לא תעשי את זה כי את חייבת. אז את יצרי מקום שהוא משמעותי בשבילך, וזה יהיה אותנטי, וזה גם ימשוך את הקהל, שיראה שאת עושה משהו שהוא אמיתי, ושאת נהנית מזה.
ראיתי שהמקום שבו כמות העוקבים שלי גדלה הכי הרבה, הייתה דווקא באינטראקציות עם אנשים אחרים, שיצאתי לפגישות, צילמו אותי, או עשיתי... הייתי מתויגת בהרבה מאוד סטוריז של אנשים, ואז זה יצר גדילה מאוד משמעותית של החשבון.
כן, גילו אותך.
גילו אותי, ואז עשיתי שטות נוראית.
מה עשית?
אני קצת מתביישת לספר, אבל ביום שבת אחד, לפני 3 שבועות, זה היה נורא מצחיק, זה היה יום שבת חם כזה, ובעלי הלך עם בקיבוץ עם שני ילדים, עם הבן שלי ועוד שני אחיינים שלו, והם קטנטנים כאלה, וזה היה מצחיק, הם רצו ערומים, וזה היה מאחורה, הוא הלך, והשלושה טוסיקים קטנים כזה, והעליתי את זה לסטורי, והם עשו...
ונחסמתי.
ואמרתי, וואו, אז הוא אומר לי בעלי שהוא לואו-טק ברמה, את לא מבינה, זה א' ב' של אינסטגרם הדברים האלה. בקיצור,
זה, האמת היא שזה כבר נושא לדעת בפני עצמו, מה מעלים ומה לא מעלים, אוקיי? כלומר, יש דברים שאנחנו לא רוצים לעלות לרשת בשביל קודם כל לשמור על עצמנו ועל הילדים שלנו בטח, אבל כולנו עושים טעויות, בסדר? כאילו, קורה.
זה גורם לי להרגיש עכשיו קצת יותר טוב, אבל האמת היא שהורדתי פרופיל ולא העליתי איזה 3 שבועות מאז שום דבר, והתפנה לי המון זמן בחיים.
הזמן בחיים שהתפנה זה גם חשוב.
אז אתמול כזה העליתי סטורי, ואמרתי, אני שוקלת אם לחזור לאינסטגרם או לא, מה אתם אומרים, ועשיתי כזה yes, no, אז התוצאות לא היו חד משמעיות. זה היה 55 כן, 55%, 45% לא.
אני אעלה לך את האחוזים. אני אצביע גם. את צריכה לראות אם את רוצה להיות שם, זה באמת תלוי בך, אני ממש לא מאלה שאומרים, כולם חייבים אינסטגרם, אוקיי? כלומר, הנה עכשיו, הנה אני גם מתוודא, פתחתי טיק טוק. סבבה. פתחתי טיק טוק, נכנסתי, התחלתי גם...
רגע, ספרי לכל מי שלא יודע מה זה טיק טוק.
אם אתם לא בני 20, אז יש מצב שתרגישו בני 120 שתכנסו לשם. זה בעצם רשת החברתית של הצעירים, אוקיי? זה הייתה פעם מיוזיקלי, שבטח שמעתם על מיוזיקלי, והיא נקנתה על ידי חברה סינית, והיא הפכה להיות טיק טוק, וזה הכל על טהרת סרטונים מצחיקים, שעושים, איך קוראים לזה, שעושים כזה בשפתיים, בעצם מדובבים את השיר ועושים כל מיני שטויות, ויש שם המון תוכן, אוקיי? המון תוכן שהוא כאילו לנו בגילי ה-30 פלוס 40 כבר נראה כזה.
What?
אוקיי, מה זה השטויות האלה? וזה עובד להם, הם מתים על זה, אז מה אני אגיד לכם? אז אני מרגישה עכשיו בת 120, והייתי שם, עשיתי כמה סרטונים, ואני כאילו כזה מתפדחת, ובינתיים לא חזרתי, למרות שגררתי אחריי כמה חברות, וכמה וכמה חברות אינסטגרם, שגם פתחו טיק טוק, אז כן, אז הנה, אז אם זה באמת לא תפס אותי, אני לא אהיה שם. אז אני אהיה שם בשביל להבין את הרשת, בשביל הצורך המקצועי שלי, אבל לא בשבילי. בשבילי אני אהיה, בשלוש פלטפורמות שאני יודעת, שנותנות לי ערך, שאני נותנת ערך, שאני מרגישה שם משמעותית, ואז זה מחזיר לי בחזרה גם את הפרנסה ועבודה כמובן, וגם איזושהי תחושה של אני נמצאת במקום הנכון ועושה את הדבר הנכון.
ראיתי לאחרונה שהצבת את הבית מחדש.
נכון, עברנו דירה, זה היה כאילו שיתפתי את התהליך, אני חושבת שכבר חפרתי על זה, כאילו לכולם כבר לא יכולים לראות יותר את הדירה שלי, אבל תיעדתי את כל תהליך מעבר הדירה, מדירה קטנה חשוכה לדירה ששכרנו, אגב זו דירה סחורה, זו לא דירה שקנינו, אז גם יש לי על זה מה להגיד, שאני רוצה להרגיש בבית, במקום שאני נמצאת בו, ולא עכשיו שאני הראית וסתם לחזור לבית שאני מרגישה בו מתוסכלת, שזה מה שהיה בדירה הקודמת, אז ממש עשינו תהליך של עיצוב הדירה בטעם שלי, ושכיף לחזור אליה, ושיתפתי את כל בסטורי, ועשיתי צילומים ככה לאורך כל הזמן, ועכשיו גם תהיה כתבה בגו סטייל.
וואו.
כן, כן.
וכל זה מהאינסטגרם.
לגמרי מהאינסטגרם. לגמרי מהאינסטגרם, כן. ראו את זה, וזה עניין, ופנו אליי שרוצים לשתף את התמונות, וכן.
שזה מדהים, כי את לא מתעסקת בעיצוב פנים, זה לא באופן מלא, כלומר, זה לא חלק מהביזנס שלך להתעסק בעיצוב.
לא, ממש לא, גם יש לי מעצבת שעשתה איתי את העבודה, דירתי לי, כלומר, זה הייתה עבודה שלה, אני פשוט אמרתי לה כן על הכל, זה מה שאני עשיתי.
ועדיין, ועדיין הדבר הזה קיבלת את אחר כך איזשהו צילומים במגזין וכולי, וכתבה, למרות שזה לא ישיר, וזה אולי מוביל למקום הזה של להיות משפיען, שלאט לאט אחד מהיתרונות הסייד אפקט שיש לעבודה באינסטגרם, זה שיש אפשרות להשפיע בעוד מקומות נוספים.
נכון.
ספרי על זה קצת.
קודם כל, אני פחות אוהבת את המילה משפיען, כי יש לה קונוטציות בעיניי לא חיוביות, אני מעדיפה להגיד להוביל דעה. כלומר, מובילי דעה, מובילה דעה, שזה לא תואר שאת יכולה פשוט להכריז שאת מובילה דעה, זה צריך לבוא עם קבלות. כלומר, אם מישהו אומר עלייך שאת מובילה דעה בתחום מסוים, אז כנראה שבאמת יש לך משהו חשוב להגיד, ואנשים מקשיבים לך, ואת זה אנחנו צריכים לבנות, וזה חלק מבניית השם שלנו. אוקיי? כלומר, אני נמצאת באינסטגרם באמת השנים, אני בניתי את התכנים שלי לאורך השנים האלה, כתבתי על דברים שאני אוהבת, המלצתי על דברים שאני אוהבת, ואז כתוצאה מזה באמת נוצר שם שאוקיי, אירה יודעת על מה היא מדברת, אנחנו ניכנס לראות על מה היא כותבת, מה היא מעלה, ואז כתוצאה מזה באמת גם הולכים ומיישמים, קונים ורוכשים דברים שאני כותבת עליהם, אבל זה לא קרה בין לילה, כלומר אני באמת צריכה לעמוד מאחורי הדברים שאני עושה בשביל שאנשים יקשיבו לי, אוקיי? כלומר זה לא תואר שאפשר פשוט להנחית על מישהו, אפרופו קניית לייקים עוקבים, זה לא יעזור, אוקיי? כלומר אם זה לא יהיה אמיתי, זה לא יהיה. אז יש לנו את כל הנושא הזה של מובילי דעה באינסטגרם, שזה נתן מקום לאנשים שיש להם סיי, לאנשים שהם, יש להם עניין שהם רוצים ליצור, שהם רוצים לעשות משהו טוב בשביל מישהו אחר, שהם יוצרים מקום שהוא מעניין, לקבל גם את התואר הזה של, כן, אתה מוביל דעה בנושא מסוים, ואז אפשר גם להרוויח על זה כסף לגמרי, אוקיי? אפשר לעשות קמפיינים, אפשר לעשות שיתופי פעולה, בין אם זה בתשלום או בארטרים, וכאן, אגב, יש לי בסדנה, יש לי באחת הסדנאות שאני מדברת על שיתופי הפעולה, ואני אומר, אני אומרת, בכובע של מובילה דעה ובכובע למובילי דעה שבאים לשמוע אותי, הדבר הכי חשוב שצריך לדעת, אם אתה רוצה להיות מוביל דעה, או שאתה מגדיר את עצמך כמוביל דעה, מה זה?
מה זה?
נתנחשי. מה צריך לדעת, להגיד?
בתור מוביל דעה?
כן.
לא, התקלת אותי עכשיו, אני לא יודעת.
הדבר הכי חשוב שצריך לדעת,
אני יודעת. להגיד
לא. לא, זה להגיד לא.
להגיד לא?
זה להגיד לא.
למה?
זה להגיד לא לדברים שהם לא מדויקים לך, אוקיי? זה להגיד לא לכל פרסומת שמציעים לך, להגיד לא לפרויקטים שהם לא מתיישבים בצורה נכונה, והם לא בעולם התוכן שלך. אוקיי?
ויוצא לך להגיד הרבה לא?
אני רוב הזמן אומרת לא.
מה את אומרת?
כן. אני באופן כללי אומרת לא.
מה את אומרת? אני... לא.
אני אומרת כן רק למה שזה hell yes. כלומר, למה שאני מרגישה שיש לי מה לתרום, שאני יכולה להציג את התוכן בצורה יצירתית, שזה קשור לעולם התוכן שלי באופן ישיר, שאני מתלהבת מזה באמת, אוקיי? ושלא מכתיבים לי את התוכן. שזה יש לי מקום לביטוי עצמי ויצירתי, ואם זה פרויקט שהוא ב... יש לו עכשיו 100 מובילי דעה שמעלים את אותו התוכן, אני לא אעשה את זה גם. גם אם ישלמו לי ממש יפה, זה לא יקרה. כי הכי חשוב זה לשמור על האינטגריטי, זה לשמור על מי שאני ועל על השם שלי, הרבה יותר חשוב מלקבל עוד 1,000 שקל, עוד 2,000 שקל על איזשהו פרויקט.
מה שאת אומרת הוא מאוד יפה, כי אני חושבת שאצל בעלי עסקים, גם בעלי עסקים שאני וחברות שאני מלווה ברמה העסקית, אז אחת הבעיות שלהם זה לקחת את אותו הדבר ולהגיד, זה הקור שלי, זה הדבר שאותו אני עושה, וזה מאוד מאוד ברור, וזה גם מה שאני רוצה שיצא החוצה. רוב האנשים מסתובבים סביב כמה סביבות של ידע, הייתי אומרת, או כמה מוקדים של ידע, או כמה תעסוקות, ויש את אלה שמצטלמים בבית אולי עם הילדים, וקצת אוהבים את חינוך מונטסורי, ואז בבוקר הם קמים, כלומר המסר עוד לא ממש מגובש, אין את הדבר האחד שאותו הם עושים, וזה מה שמשודר החוצה, ובעצם מה שאת אומרת זה שככל שאת תהיה יותר מדויקת, ואז תגידי לא לחלק מהדברים שיגיעו, כי את יודעת למה את אומרת כן, ככה גם את תצליחי לייצר הצלחה יותר משמעותית באינסטגרם.
לגמרי.
ובכלל בחיים, לגמרי. באופן שיווקי.
אגב, אם יש לי כמה תחומי עניין, וזה גם בסדר גמור, גם לי, אם הפרופיל שלי תסתכלי, אין לי איזשהו נושא אחד בלבד שעליו אני כותבת. למשל, אם היה לי רק נושא הקפה, סבבה, אני שותה הרבה קפה, וקפה הוא דומיננטי בפיד שלי, אבל זה לא הדבר היחיד. אבל אם היה לי רק קפה, הייתי יכולה לעשות שיתופי פעולה עם חברות קפה, ולהיות פריזנטורית, אבל הפיד שלי הוא לא רק זה, זה עולם תוכן שהוא יותר רחב. כלומר, אני כן יכולה לקחת גם פרויקטים בתחום שקשור לקפה, כי זה משהו שנכון לי. וגם אופנה וגם אימהות, כי זה באמת נכון לי, אוקיי? כלומר, זה משהו, זה חלק מעולם התוכן שלי. מצד שני, אם יגידו לי עכשיו תעלי שאוהב אבק לפרופיל, אני לא אעשה את זה, אוקיי? כי זה לא עולם התוכן שלי. כלומר, זה בסדר, זה, ככל שאנחנו מדויקים לתחום אחד, כלומר, ככל שאנחנו מדויקים יותר, יותר קל לנו ליצור קהילה סביב הפרופיל שלנו, כי אנשים באים לעקוב אחרי תחום עניין מסוים. אני אבוא לעקוב אחרי פרופילים שמעלים רק תמונות של אופנה בשביל לקבל השראה, או רק תמונות של קפה בשביל לקבל השראה. אני אעקוב פחות אחרי פרופיל שעושה גם וגם וגם. בשביל שזה יקרה, הפרופיל כפרסונה צריך לעניין אותי. אוקיי? כלומר, העניין הוא סביב אותה פרסונה, ובגלל זה לוקח גם יותר זמן ומשאבים, אוקיי, וסבלנות, בשביל ליצור פרופיל כזה, שזה אגב הפרופיל שלי, אני יודעת, אני כאילו...
שהוא פרופיל של פרסונה.
הוא פרופיל של פרסונה, ואני מעלה את עולמות התוכן שלי שהם יחסית מגוונים, אני שומרת על שפה ויזואלית שנכונה לי, שאני אוהבת, אבל יש לי כמה תחומים, והפרויקטים שאני אקח יהיו קשורים לאחד התחומים האלה.
אבל הכל התחיל, אם אני מסתכלת על זה, על עץ שיש לו גזע וממנו יוצאים ענפים, אז הגזע פה הוא מתחיל ב-2011 להיכנס לאינסטגרם ולהגדיר את עצמך בסופו של דבר כמומחית לאינסטגרם, זה הגזע, וממנו יוצאים המון ענפים נוספים שהופכים את העץ ליפה, כי אז יש עלים ויש פרחים ויש פירות וכולי.
אז אני אספר לך שב-2011 כשנכנסתי לאינסטגרם, אני כאילו, אני אשבור לך עכשיו את ה... התגלגלתי, אוקיי? נכנסתי לאינסטגרם בשביל לערוך את התמונות לטוויטר. סבבה, זה מה שעשיתי ב-2011.
בגלל זה הרמת לי גבה מקודם שאמרתי לך, הטוויטר לא כל כך הולך טוב בישראל.
אז ב-2011 אני הייתי מכורה לטוויטר, חייתי בטוויטר יום וליל, צייצתי, באמת, הייתי שם בקהילה הישראלית, הייתי חזקה שם, היה לי שם כבר קהילה משמעותית, שם אגב נפתחו לעיניים, ראיתי שאני יודעת לכתוב. שאני יודעת לכתוב בצורה מעניינת, ב-120 תווים, מה שזה היה אז. ואז פתחתי אינסטגרם בשביל לעצב את התמונות שלי לטוויטר, ואז הייתי מעלה אותם לטוויטר, ולאט לאט הבנתי, זה יותר מזה. כלומר, אני יכולה שם עכשיו לחזור לצלם, ואני אוהבת לצלם, ואז זה הפך להיות מקום יצירתי בשבילי, מקום שהוא במה לביטוי יצירתי, וממש בכמה שנים הייתי בכובע של צלמת אינסטגרם. הופעתי על קיר הכוכבים של טיים אאוט, עם התמונות שצילמתי בטלפון, צילמתי מאחורי קלעים של מאסטר שף, של תוכניות טלוויזיה, עשיתי קמפיינים, שעוד לא היה דבר כזה מובילי ידיעה, ועשיתי קמפיינים מסחרים עם חברות, עם דרך חברות פרסום שפנו אליי בשביל לקבל תוכן לפרופילים שלהם. אז ככה הייתי ממש, היו לי כבר איזה 13,000 עוקבים, זה היה, וזה הכל קרה באופן אורגני, ולגמרי הייתי צלמת אינסטגרם, התכנים שלי היו אחרים לגמרי, אם תגללי את הפיד שלי אחורה, תראי תמונות אומנותיות, ואז הבת שלי נולדה. וברגע שהבת שלי נולדה, החיים השתנו, קיבלתי את הקפה של אוקיי, כאילו הכל שונה, התכנים שלי שונים, והייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, ושם בעצם נולדה לי בפעם ראשונה גם המחשבה הזאת של אוקיי, אני רוצה לעשות משהו שקשור לרשת הזאת, זה היה היא נולדה ב-2013, לקח לי עוד איזה שנתיים עד שבאמת בניתי את העסק, ואז באמת אמרתי, טוב, אני אוהבת ללמד, אני אוהבת את האינסטגרם, יש לי מה להגיד, אני יודעת איך לעבוד בזה, אני יודעת מה צריך לעשות, בשביל שתהיה חשיפה, שתהיה מעורבות, אני יודעת לבנות קהילה, כבר אז הייתה לנו את הקהילה בפייסבוק, אוקיי? כלומר זה משהו שמלווה את הפרופיל שלי ובכלל את העשייה שלי ממש מזמן, ופתחתי דף עסקי בפייסבוק, והתחלתי לתת טיפים והמלצות, בלי שעוד יש לי שום דבר, פשוט על איך נכון להתנהל ברשת, אוקיי? וזה גדל וגדל, ותוך כדי הייתי מהנדסת בבנק, עבדתי ביום כמהנדסת, ובלילה יצרתי תוכן, ובניתי את העסק שלי תוך כדי, וכשהקטנה שלי נולדה ב-2017, רק אז עזבתי באופן מלא, עברתי להיות עצמאית ב-100%, אבל אז כבר יצאתי לעסק עובד.
אז עכשיו אני קצת מבולבלת, כי אני אומרת, אוקיי, את נורא מוכשרת בלצלם, יש לך ראייה ויזואלית מדהימה של הדברים, וזה משהו שכבר ב-2011, בין 2011 ל-2013, חברות כבר זיהו את הדבר הזה אצלך, הציעו לך לעשות עבורם פרויקטים, קמפיינים או לייצר תוכן, וכשאת ב-2013 כבר התחלת להבין שיש שם איזשהו משהו יותר משמעותי, כבר היו לך 13,000 עוקבים. ומשם את לאט לאט הולכת ומתפתחת לתוך המקום הזה של להיות מומחית אינסטגרם. זאת אומרת שכל מה שהאינסטגרם היום עושה, היום את מומחית אינסטגרם, אבל יכול להיות שבעוד 3 שנים יש שם משהו כבר יותר אחר או מפותח מזה. זאת אומרת שהאינסטגרם שלך מלווה את החיים שלך באיזשהו אופן. יש לך כמה תחומי עניין שחוזרים, אבל כשאני מנסה לחשוב על איך אני יכולה לקחת את האינסטגרם שלי, או של אנשים ששואלים מסביב, מה בעצם יכול להיות הטיפ המרכזי להגיד להם, איך אתם יכולים להפוך את החשבון שלכם לחשבון משמעותי?
אוקיי. אז קודם כל, אני זאת אני, וכל אחד הוא אדם בפני עצמו, פרסונה בפני עצמו, עם החוזקות והסיפור חיים שלו. מה שנכון לי, זה לא מה שנכון לך. לא צריך לעבור את הדרך שאני עברתי, בשביל להגיע לפרופיל שהוא משמעותי, שיוצר עבודה.
כי אוקיי? אני חשבתי באיזשהו אופן, שאם אתה מומחה לשיווק, או מומחה לאינסטגרם, או אם אתה שרברב, או אני לא יודעת מה, אז אוקיי, תייצר את התוכן מסביב לזה, ותרחיב לאט לאט את המעגלים שבהם אתה מתעסק. אבל את אומרת משהו טיפונת שונה.
אני אומרת שזה יכול להיות גם ככה וגם ככה, שאין איזשהו שטנץ מבחינתי שמתאים לכולם. הטיפ שלי ומה שאני תמיד אומרת לכל בעל, בעלת עסק שמגיע אליי לייעוץ, או מגיעים אליי לסדנאות, אני אומרת דבר כזה. כל דבר, לפני שאני בכלל ניגשת לי לבנות פרופיל, או לרענן אסטרטגיה בפרופיל שלי באינסטגרם, אני מתחילה מחוץ לאינסטגרם. אני קודם כל שואלת, מה המהות של העסק שלי? מה המהות של העיסוק שלי, של מי שאני בתוך הדבר הזה, של מה שאני עושה, מה הייחוד, מה הבידול, מה המאפיינים, מה אני רוצה לתת לעולם הזה, מה הטוב שאני מביאה, אוקיי? ברגע שאני יודעת להגדיר את המהות הזאת, ופעם עשיתי תרגיל בקבוצה, ואמרתי להם, תכתבו את המהות בשני משפטים, זה היה תרגיל ממש קשה, אוקיי?
בטח.
להגדיר לעצמנו, קודם כל, מה המהות של מה שאנחנו מביאים לעולם הזה, עם העסק שלנו, ואז הדריל דאון זה להגיד, אוקיי, עכשיו אנחנו באינסטגרם. מה המטרה? אוקיי, מה המטרה הראשית שלכם באינסטגרם? האם זה ליצור מקום שיש בו מודעות לעסק שלכם גם בפלטפורמה הזאת? האם זה מכירה ישירה דרך הפרופיל? ואז יש לנו מאפיינים אחרים לפרופיל. האם זה מקום לבלוג אישי שהוא רק תומך בעסק? שזה מה שאני עושה, זאת המטרה שלי. אני, האינסטגרם שלי זה לא העסק. זה עוד מקום להראות מי אני בתור בן אדם, ומגיעים אליי אנשים, מגיעות אליי פניות עסקיות לגמרי מהאינסטגרם, אפילו שאני לא מדברת שם בכלל על איך לעשות אינסטגרם. כלומר, אנחנו קודם כל מגדירים מה המהות, אחר כך אנחנו מגדירים מה המדרה במדיה הספציפית הזאת, והאם בכלל אנחנו צריכים להיות שם? האם זה נכון לנו להיות שם? ואם החלטנו שכן, עכשיו בהתאם למטרה, אנחנו בונים את המסר שלנו. אוקיי, האם זה יהיה, האם הדגש יהיה על הוויז'ואל? או האם הדגש יהיה על הטקסטים, או האם אני אכתוב מה יהיה ה-voice and tone, באיזה צורה אני אתבטא, אני כלילה ומצחיקה, או שאני אוטוריטה בתחום שלי, ואני רוצה לתת מקום עם ביטוי מדעי, או משהו שהוא יותר מעונב נקרא לזה. וזה כל אחד צריך להחליט בהתאם למישהו, בהתאם לחוזקות שלו, בהתאם למה הוא רוצה, מה הוא רוצה לשדר, מה הוא רוצה לתת לעולם, עם העיסוק שלו, עם מה שהוא החליט לעשות.
זה מדהים מה שאת אומרת בעיניי, כי זה בעצם חותך בצורה די טובה את ההתעסקות עם מבחינת הזמן, האם להיות שם או לא להיות שם, שזה עונה לחלוטין על המטרה שלי, ואם אני נמצאת שם, זה בגלל שיש לי מטרה מאוד ספציפית, שזה כלי שמשרת אותה.
נכון, זה חייב לשרת אותך, אחרת זה באמת אין סיבה. יש לנו מספיק דברים בחיים, 48 שעות שציינתי שאני, שיש לי 48 שעות ביממה, זה ממש ככה, אני מנסה להספיק כל כך הרבה, ואני רוצה להיות משמעותית במקומות שאני נמצאת בהם, ואני רוצה להיות גם אימא משמעותית לבנות שלי, ככה שזה ממש, אני בוחרת, אוקיי, אז הנה, אני משקיעה עכשיו באינסטגרם, את השעתיים ביום, את השלוש שעות ביום, ואני בזמן אחר משקיעה אחרי הצהריים, אני נמצאת שם, ואני אימא, ואני משחקת עם הבנות שלי, ואני נותנת להן את המקום הזה של להיות נוכחת בחיים שלהם. זאת אחת המטרות שלי כשיצאתי לעצמאות, להיות יותר נוכחת, להיות, זאת לגמרי מטרה. ואז גם הורדתי את המינון של התמונות, פעם הייתי מעלה פעמיים ביום, היום אני מעלה פעמיים שלוש בשבוע.
ולגבי הסטורי?
סטורי זה סיפור של
לפני עצמו. כן.
בסטורי אני אומרת, תעשי מה שאת רוצה. יש לך תעלי, אין לך, אל תעלי. קחי בחשבון שככל שהגיל יורד, ככה הצפיות בסטורי עולות. אוקיי, כלומר, אם הקהל שלך זה קהל צעיר יותר, אז אפשר לעלות גם תמונה אחת בשבוע לפיד, ולהיות יותר בסטורי. אוקיי? זה גם חלק מה... כשאנחנו מדברים על המטרות, מה המטרות, אז עכשיו שאנחנו אומרים, אוקיי, זה המטרות, איך עכשיו אני מיישמת את זה, איך אני מתרגמת את זה לרשת, אז פה אני יכולה להגיד, אוקיי, אז אם זאת המטרה שלי, מי הקהל שלי, מה מאפיין אותם, איפה אני נמצאת?
מדהים.
יש גם IGTV.
כן, כן, וואו, זה אני חושבת שנשאיר אותו בכלל לפעם הבאה. אני רוצה בעצם אז להגיד לך המון תודה.
זהו, כבר נגמר.
מה, את רוצה, תגידי לי מה שאת זה, רוצה לשאול אותי משהו?
אני ממש אשמח לשאול אותך משהו.
שאלי אותי משהו. אף פעם לא שואלים אותי משהו בפודקאסטים.
מה הפוסט הכי משמעותי שהעלית לפייסבוק? וואו. נשאל אותך על פייסבוק, כי זה הפלטפורמה שהיא יותר משמעותית בשבילך עדיין.
אני חושבת שהפוסט אחד המשמעותיים שבהם היה פוסט שהעליתי לפני כשלושה שבועות על תהליך שעברנו עם הבת שלי, מאיה סופיה, שבמרץ האחרון גילינו בכיתה א', בבדיקה שגרתית בכיתה א', שהיא לא רואה בעין אחת. ולא ידענו כלום עד אז, וכשגיליתי את זה, ממש נכנסתי לאבל, לתהליך של אבל מאוד עמוק, כי זה פגע בי בכל מה שחשבתי ורציתי עבור הילדה שלי. ואנחנו מתחילים להסתובב בין מרפאות ובין רופאים, ולהבין מה אנחנו יכולים לעשות, וכל הרופאים אומרים לנו אחרי גיל שבע, אין מה לעשות. ואתם יכולים לנסות, אבל אין מה לעשות. ולשמחתי, כמה חודשים אחרי, נסעתי למנדריזיו שבשוויץ, ופגשתי את פטריציו פאולטי, שאני לומדת אצלו כבר הרבה מאוד שנים, והתייעצתי איתו. הוא עוסק הרבה מאוד בחקר המוח, והוא אמר לי, יעל, אף פעם לא מאוחר מדי. תמשיכו לנסות, תמשיכו להתאמן עם הרתיעה, ותעברו לחמש שעות ביום עם הרתיעה על עין אחת. הלכנו, פגשנו פרופסור פה בישראל, שהנחה אותנו על איך מטפלים, ובעצם בפרק זמן של משהו כמו שלושה חודשים, הילדה שיפרה בחמש רמות את הראייה שלה בעין אחת, והמרחק עכשיו הוא רק שתי רמות מהעין התקינה.
וואו.
וכתבתי פוסט על התהליך שהיא עברה, בלהאמין בתור ילדה, בתור מאיה, שהיא ילדה כל כך מוטורית וקופצנית ורוקדת, והכל פתאום להתחיל להיות עם משקפיים, ועם רתיעה פעם ביום ולא לראות יותר עומק. ובשבילה להתחיל את כל התהליך ולשמוע את הרופאים מצקצקים ואומרים, רק עכשיו הגעתם? בגיל שבע כבר אי אפשר לעשות כלום. ולמרות הכל, כמו נמרה, היא כל יום שמה את הרתיעה, חמש שעות, וכשהיא יצאה, ממש לא מזמן מהרופא, והוא סיפר לה, האורתופיסטית סיפרה לה על השיפור שלה בראייה, היא הרגישה כזה ניצחון, שכשבגיל שבע, לחוות יחד עם הילדה כזה דבר, זה תהליך שאני חושבת שהיא תזכור אותו כל החיים שלה, וכתבתי על זה פוסט שהגיע ל-500 לייקים, וסיפרתי על כל התהליך, ומה שהיה מדהים היה כמה אימהות ומשפחות מתמודדות עם הדבר הזה, וקיבלתי כמות של עשרות פניות בפרטי, על איך אפשר ואיך מתמודדים, ואני לא מתעסקת עם עיניים אף פעם, אבל כאילו זה היה... וואו. מאוד מרגש, אז תודה על השאלה.
קודם כל זה ממש מרגש אותי, ממש עשית לי צמרמורת עם הסיפור הזה, תודה שחלקת, וזה פשוט מראה לנו שאמת ואנושיות, בסופו של דבר זה מה שמחבר אותנו, לא משנה אם אנחנו בעלי עסקים או אנשים פרטיים, כשאנחנו נוגעים במישהו אחר עם הסיפור שלנו, זה האימפקט האמיתי שאנחנו יכולים להביא, אוקיי? אז גם אני מרגישה ככה, בפוסטים האישיים יותר שאני כותבת, אני מרגישה שזה מחבר אנשים, שזה יוצר הזדהות, שמרגישים לא לבד, אוקיי? מרגישים קהילה בעצם, מרגישים שכולנו מתמודדים בסופו של דבר עם אותם הדברים, וזה הכוח של להיות קומיוניטי בסופו של דבר, וזה לא משנה אם זה פייסבוק, או פנים מול פנים, או... שבת סביב למדורה, כמו לחלוטין. פעם, והכל מתחיל משם.
אז המון תודה לך.
תודה
באמת
לך.
באמת שזה היה פודקאסט משמעותי בשבילי.
גם בשבילי.
ממש נהניתי ולמדתי, ואת מקסימה, וכל מי שעדיין לא עוקב, אז זה אי רעוק, ושזה אי רעוק בים.
זה אי רעוק.
אי רעוק.
צמצמתי את זה, שזה יהיה מותג.
ולקהילת האינסטגרם בפייסבוק, שהיא ממש קהילה מופלאה ונהדרת. המון המון תודה לך.
תודה לך.
עד כאן להפעם. פרקים נוספים של כשכסף פוגש אנשים, תוכלו למצוא בכל האפליקציות המובילות. לשאלות, ייעוץ והרצאות. יצרו קשר באתר yaelglazer.co.il הופק על ידי פודקאסטיקו.